טוב, אז כמובן שביום הזה, מבחינת עיצומו של יום, ביום הזה אפשר גם להתעסק כבר עם היום הבא, עם יום העצמאות, אבל בעיצומו של יום זה כמובן עניינו של הקידוש השם. אני באופן אישי חוזר עכשיו מכמה שעות של סיבוב משפחות פלוגה שלנו, נהרגו 7 חברים. עכשיו אסור לנסוע לבתי עלמין, אז בדרך כלל אנחנו הולכים גם לבתי עלמין וגם למשפחות, שזה יום ארוך כזה, שהוא משלב את הכל ביחד. היום אפשר בתי עלמין, אז היינו רק... אני הייתי בחלק הראשון של היום, 3 משפחות ברחובות, באזור. אז כן. אז זה עניינו של היום, סירות הנפש וקידוש השם. אלא שכמו בכל דבר, צריך ללמוד אותו יותר לעומק, כדי להבין בדיוק את ה... לעשות להבין מה זה בדיוק, יש הרבה מה לעסוק, אבל ניגע ככה בכמה נקודות בעניין הזה של מצוות קידוש השם. אז הרמב״ם, שהוא תמיד דרכו אנחנו מגיעים לדברים. ברמב״ם יש מצוות עשה ת' ומצוות לא תעשה סמך ג'. ההשוואה ביניהם מעלה קושי לכאורה משמעותי, וההבנה, היישוב של הקושי הזה מסביר מאוד טוב איך הרמב״ם מבין את הדברים. אז במצוות שיעית הרמב״ם כותב, איש שציוונו לקדש השם והוא אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל, ועניין זאת המצווה שאנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ושלא נפחד בהזק שום מזיק, ואף על פי שבא עלינו מכריח, גובר, יבקש ממנו, לכפור בו, יתעלה, לא נשמע ממנו, אבל נמסור עצמנו למיטה, ולא נטעהו לחשוב שכפרנו, ואף הפי שליבנו מאמין, בו יתעלה. זה לא מספיק שבלב אנחנו מאמינים, אז נגיד לעצמנו, טוב, אנחנו מאמינים בלב, אבל בחוץ כדי לא למות, אז אנחנו נעבוד את העבודה הזרה. וזוהי מצוות קידוש השם, המצווים בה בני ישראל בכללם. רוצה לומר, מסירת נפשנו למות ביד האונס, על אהבתו יתברך ואמונת ייחודו, כמו שעשו חנה מישאל ועזריה בזמן נבוכדנצר, כשגדר להשתחוות לצלם, והשתחוו כל האומים, וישראל בכלל, וכולי. תכף נעבור לחלק השני, אבל אני עוצר פה, ורוצה, כמו שאמרתי, לגוע בשתי נקודות שבסוף הם התחברו ביחד. דבר ראשון, כשאנחנו מסתכלים על השורות שקראנו עכשיו ושואלים את עצמנו לפי הרמב״ם, האם מצוות קידוש השם היא בעיקר בחיים או שבעיקר זה למות על קידוש השם, אז לכאורה מה התשובה? מה שראינו עכשיו ברמב״ם? למות. למות. היה שם אולי איזה חצי משפט בהתחלה שהרמב״ם אמר, אנחנו מצווים לפרסם את האמונה הזאת בעולם, אבל מיד משם הוא הלך ואמר, מה זה אומר לפרסם את האמונה הזאת בעולם? זה אומר שגם אם מכריחים אותנו, אנחנו לא, מה שנקרא, יארג ואל יעבור. אתה אומר, כן?
אלא אם זה רק למות ממש, או כל מה שאני מוכן לעשות בשביל למות?
לא, לא, למות, למות. פה זה מדובר על למות. כמו פה, האונס מכריח, אומר, או שתעבוד עבודה זרה, או שהורג אותך. צריך למסור את הנפש ולמות, ולא לעבור את ה... זה נקרא... לא לקדש את השם. זאת אומרת, המשמעות של קידוש השם היא שאדם מת על זה שרוצים להכריח אותו לא להאמין במה שהוא מאמין. זה נקרא לקדש את השם. זה מה שרואים פה בפשט המצווה הזאת, וכמובן, אתה שואל את עצמך את השאלה הפשוטה, האם לפי הרמב״ם אין מושג כזה של קידוש השם בחיים. הערה שנייה, שמאוד מעניינת והסיקה גם את המפרשים ואמרו כל מיני תירוצים שלא ניכנס אליהם, אבל נראה שההסבר הוא הרבה יותר פשוט ואמיתי. שימו לב שבשורה השלישית שקראנו, כתוב, הרמב"ם אומר, זוהי מצוות קידוש השם המצווים בה בני ישראל בכללם. מה זאת אומרת, המצווים בה בני ישראל בכללם? וכי יש מצוות שלא כל עם ישראל מצווה בהם. למה צריך להגיד שכולה, זה לא שבכל מצווה ברמב״ם, הרמב״ם אומר לך, הוא לא אומר לך, הוא אומר לך מי פטור, הוא לא אומר לך מי חייב. כולם חייבים, ונשים לפעמים פטורות, כן, מהזמן גרמה נשים פטורות, ומדי פעם יש איזה עוד מישהו שפטור, הרמב״ם לא צריך להגיד על כל מצווה. עכשיו, ואילו הייתם באים ואומרים, אולי לאו דווקא, זה ספר המצוות וכולי, אז אם אתם שנייה אחת הולכים, אני צריך לשפץ את הדף הזה פעם, ככה קצת עם יותר סדר ויותר זה, אבל במקור מתחת, בצד שמאל, התחלת ללכות יסודי התורה, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול הזה. כיצד? כשיעמוד עובד כוכבים, גם פה, שימו לב, ויאנוש את ישראל לעבור על אחד מכל המצוות, או יארגנו, יעבור ואל יארג. שנאמר שיעשה אותם האדם וחי בהם. ואם מת, הרי זה מתחייב בנפשו. פה מדובר על מצב שבו הוא לא צריך לזה. למה? כי אין פרסיה או אין משהו מהתנאים. זאת אומרת, הוא מתחיל לדבר על השאלה מתי צריך למות ומתי לא צריך למות, כי יש מצבים שגם אם זה אחד על אחד ולא בפרסיה או משהו כזה, אז לא צריך. אבל על כל פנים, בוא נעזוב את זה רגע, איך הרמב״ם מתחיל? כל בית ישראל. וזה ביד החזקה. פה כבר אי אפשר לתרץ תירוצים כאלה כביכול. פה הרמב״ם ביד החזקה, כל מילה מדויקת כידוע, ברור. והוא אומר, כל בית ישראל. את מי זה בא לרבות? מי היית חושב שלא יהיה חייב במצווה הזאת? זאת נקודה שנייה. אז מה שייתן לנו את ההסבר, בעצם יעשה לנו שאלה נוספת, אבל מתוך השאלה הנוספת בעצם יסביר לנו את כל מה שקורה פה, זה הסתכלות פשוט במצוות לא תעשה, סמך ג' ברמב״ם, שהיא מצוות לא תעשה, שאומרת להיזהר מחילול השם. אומר הרמב״ם, איש שהזהירנו מחילול השם, והוא הפך קידוש השם. שנצטווינו בו בתשיעית ממצוות עשה. והוא אמרו יתעלה ולא תחללו את שם קודשי. והאבון הזה, עכשיו שימו לב, האבון הזה יחלק לשלושה חלקים. שניים כוללים ואחד מיוחד. ואולם, החלק האחד הכולל, כולל הכוונה היא שכולם חייבים בו, שכל מי שביקשו ממנו לעבור הדבר מן המצוות, בשעת השמד, היה אונס מתכוון להעבירו, במצווה קלה, במצווה חמורה, או יבקש ממנו לעבור על עבודה זרה, גילוי רד, שפיכות הדמים, אפילו שלא בשמד. הרי הוא חייב להתיר נפשו ויהרג ואל יעבור, כמו שבארנו, במצוות עשה. ואם עבר ולא נהרג, הרי זה חילל את השם, ועבר על הלב הזה. ואם זה היה ברבים, כלומר בעשרה מישראל, כבר חילל את השם ברבים, וכו', וחטאו גדול מאוד. אבל הוא לא לוקה, לא חשוב. הנה נתבהר לך, תלכו ארבע שורות קדימה, שעובד עבודה זרה באונס, אינו חייב קראת, וכו'. אז עד כאן, חלק הראשון, הנושא של החובה למות על קידוש השם, מתי שזה לפי התנאים שצריך בהם למות, כי כמו שאמרנו, לפעמים לא צריך למות, אם זה לא משלושת העבירות החמורות, אז זה תלוי עם זה שבא לנוס, האם הוא רוצה להעביר על דת, או שסתם הוא להנעתו או משהו כזה, אבל אם זה שלושת העבירות החמורות, אז פשטות מהרמב״ם נראה שזה אפילו בלי פרסיה כבר יהיה חייבים, ופרסיה זה בכלל חמור יותר, כי הוא חילל את השם ברבים. עד כאן המצווה הראשון, החלק הראשון של המצווה. ואז בא הרמב״ם ואומר, חלק השני, הוא גם כולל, שיעשה אדם עבירה, אין תאווה בה, ולא הנאה, אבל יכוון בפעולתו המרד ופריקת עול מלכות שמיים. הנה זה גם כן מחלל שם שמיים ולוקה. לכן אמרו, ולא תשאבו בשמי השעקב וחילתה את שם אלוהיך. כי זה מכוון להכעיס בזה העניין, ואין הנאה גשמית בזה. אחד שנשבע לשקר, למה התורה בחרה דווקא את הדוגמה הזאת? כתוב, ולא תשאבו בשמי לשקר וחיללת את שם אלוהיך. אז הרמב״ם היה קשה לו, סתם, בפשט התורה, כל מצווה, כשהוא עובר, כל עבירה שאדם עובר, הוא מחלל את השם. אלא, זה לא נכון. לא בכל עבירה הוא מחלל את השם. כי אם הוא עושה עבירה שיש בה איזה הנאה אישית, אז הוא לא עושה את זה בשביל לחלל את השם, הוא עושה את זה כי הוא לא יכול לעמוד ביצר שלו, והוא עושה את זה. אבל כשהוא נשבע לשקר, שם השם נשבע לשקר, מבין שזה כאילו כבר משהו עם פחות איזה הנאה גשמית, אלא יש בזה יותר עניין של, נקרא לזה, של דווקא, כזה שהוא דווקא נשבע לא בשם השם, דווקא הוא מחלל את השם, ולכן זה, כשהוא עושה דבר כזה, כל עבירה שהוא עושה אותה בפריקת עול מלכות שמיים, הוא מחלל את השם, וזה נכון על כל אדם. ואז החלק השלישי, החלק המיוחד הוא, שיעשה האדם ידוע במעלה והטוב פעולה אחת, תראה בעיני ההמון שהוא עבירה, ושאין דמיון הפועל ההוא ראוי לנכבד כמוהו לעשות, אף על פי שיהיה פועל מותר, הנה הוא חלל את השם. והוא אומרם, איך ידם יחיו לשם, כגון אנא דשקין נביסרא מתביתבך, ולא יעיב נדם מלאלתר, כן, מי שלא משלם מיד. רבי אומר, כגון אנא דמסגין ארבע עמוד בלי תורה ולא תפילין, כן, המדרגות של רבי, זה נקרא חילול השם, וכבר נכפל, לא תחלל וכו'. אז אם כן, קודם כל, כמובן, מיושב בצורה פשוטה המילה כל. למה הרמב״ם כתב, זאת המצווה שמצווים בבני ישראל בכללם, ולמה הוא פתח את הלכות יסודי התורה, כל בית ישראל מצווים, למה זה כל? כי יש במצווה הזאת עצמה, הרמב״ם כבר רומז. כבר בספר המצוות, במצווה ת', הרמב״ם רומז לך, תכף נראה למה הוא לא כתב את זה, אבל הרמב״ם רומז לך, תראה, המצווה הזאת שאני אומר לך עכשיו, למסור את הנפש, הקידוש השם, כל בית ישראל, כל עם ישראל חייב בה אותו הדבר. אבל אני רומז לך שבתוך המצווה הזאת, יהיה חלק מסוים, שהוא לא יהיה נכון לכל האנשים, אלא הוא יהיה מה שנקרא מודולרי, תלוי לפי הבן אדם. כי מה הרמב״ם אמר עכשיו? החלק השלישי מה הוא? החלק השלישי זה חילול השם שהוא לפי הדרגה של הבן אדם. לרבי לא ללכת ארבע עמוד בלי תורה ובלי תפילין, זה חילול השם. אדם רגיל מהעמך, זה לא נקרא חילול השם אם הוא הולך ארבע עמוד בלי תפילין. גם בזמנם שהיו הולכים עם תפילין, זה לא היה חילול השם שכמה דקות הוא נמצא בלי תפילין. וכן על זה הדרך, אנחנו יודעים, מכירים את הדבר הזה, שזה לפי האדם. זה ממש משתנה בין האנשים. יש אדם מסוים שהציבור, ההסתכלות של האנשים עליו, היא כזאת שמצפים ממנו להתנהגות מסוימת. אם הוא לא עושה אותו, זה נקרא חילול השם. וזה אגב דבר מאוד... מאוד מעשי מבחינתנו, זה לא הנושא פה ככה להאריך בזה, כן, זה שיחה אחרת לגמרי, אבל מבחינת התנהגות, כן, אם אתה מרגיש, אתה יכול לחוש, שלא יודע, שאתה לא תקום לאישה מבוגרת באוטובוס, ואיכשהו המבטים הם אליך, והכיפה של הראשך, והמראה הבין אישי שלך, או ה... היהודי, היהודי התורני שבך, היהודי המקיים מצוות שבך, הוא כזה שמעורר איזושהי ציפייה שתעשה את זה, ואתה לא עושה את זה, אז זה נקרא חילול השם. ואם זה לא, אז זה לא חילול השם. כלומר, אם אתה לא חושב שמישהו שם חושב שאתה צריך לקום יותר, לא יודע איך אתה יכול לדעת את זה, מה אנשים מסביבך חושבים, אז אולי לחומרה צריך לקום, כי יכול להיות שיש שם מישהו שככה רואה את זה. אבל באופן כללי, בחיים שלנו, זה ממש ככה, וזה משהו שהוא באמת פר אדם, הוא לא לכל האנשים, יכול להיות שיש מעט אנשים שאפילו כמעט המצווה הזאת לא חלה עליהם, כי הם אנשים מאוד, מאוד ברמה הכי פשוטה של קיום המצוות, ולכן לא מצפים מהם כל כך איזה משהו מיוחד. בקיצור, זה משהו פרטי, זה לא משהו שאתה יכול להגיד שכולם מצווים בזה וכולם אותו הדבר. אלא יכול להיות אפילו שחלק לא הגיעו לרמה שהם ממש אפילו ממש מצווים בזה, כי הם בעצמם עוד נמצאים בתהליך של איזה התקדמות רוחנית. אז אם כן, אז קודם כל בעניין הזה זה פשוט שכל מקום שהרמב״ם כתב כל, הוא רצה להגיד את החלק שנכון לכולם, וביחס לחלק שהוא לא נכון לכולם. זה פשוט, אבל זה לא עונה לנו על השאלה העיקרית שעוד לא אמרנו אותה, והיא חוסר הסימטריה שיש בין המצוות קידוש השם למצוות חילול השם. זאת אומרת, אולי רק נוסיף עוד דבר אחד, אני... אומר את זה, רואים את זה בהרבה מאוד שיעורים, אז ככה שזה ממש משהו שאני מקווה שלאט לאט הוא חודר. יש הבדל עצום בין הרמב״ן לבין הרס"ג, מה קורה בתורה כאשר יש מצוות עשה ולא תעשה, שהן בעצם חופפות, הן אמרות את אותו הדבר. נגיד, ניתן דוגמה, שגם משך השנים הרבה פעמים דיברנו עליה, יש מצוות זכור את אשר עשה לך המלאק, ויש מצוות לא תעשה, לא תשכח. מי שזוכר את הפסוק שם, פסוק מסיים במילים, זכור את לא תשכח. אז זכור ולא תשכח לכאורה הם אותו דבר. אם הם אותו הדבר, אז הרס"ג לא ימנה את שתיהם בתרי"ג מצוות שלו, אלא רק אחד מהם. תגידו, איזה מהאחד? איזה שהוא יבחר שהוא נראה לו היותר, יחסית יותר רחב, יותר מתאים, יותר... זהו, מצווה אחת וזה כבר... כי האמת היא, זה מאוד הגיוני. למה זה מאוד הגיוני? כי אם אמרת שצריך לזכור את המלאק, אז מה? אז ברור שגם אמרת לא לזכור. זה אותו דבר. זה כפול. אלא מה? למרות זאת, הרמב״ם, יש לו שיטה אחרת, הרמב״ם, גם כשזה יהיה כפול ולכאורה לא מחדש שום דבר, לפעמים זה מחדש, אז אין שאלה בכלל. כי לפעמים לא תשכח, זה רק משהו פסיבי, לא לשכוח. וזכור, נגיד לדוגמה בעמלק, אני לא זוכר אם השנה דיברנו על עמלק או לא, אני כל פעם שרבה, לפני פורים, שרבה שיעורים, לא תמיד מספיקים את כל הזה, אני חושב שהשנה לא דיברנו על עמלק. לפעמים יש זכור, ואז שבוע אחרי זה פורים, אז אפשר בנחת, לא תמיד זה יוצא. בקיצור, אז בזכור, טיפה גולש, אבל לא נורא, זה דברים חשובים. בזכור נגיד, זה לא דוגמה טובה, למה? כי לפי הרמב״ם, המצוות עשה חידשה דברים שאין אותם בלא תעשה, ואז ברור שהרמב״ם מונה אותם. אבל גם אם זה לא מחדש כלום, אלא זה פשוט יהיה לא תעשה ועשה, הרמב״ם ימנה את שתיהם. למה הרמב״ם ימנה את שתיהם? כי הרמב״ם סובר שהמהות שמצוות עשה והמהות שמצוות לא תעשה, זה שתי מהויות שונות שכאילו אין קשר ביניהם. זאת אומרת, אם התורה אומרת לך משהו פסיבי והתורה אומרת לך משהו אקטיבי, אז זה שני דברים שונים, גם אם הם נראים לך כביכול אותו דבר. אבל זה עד כאן הסוגריים, סוגר אותם, חוזר לעניין שלנו, למה נזכרתי בזה פה? כי הרס"ג, גם פה, באמת לא מונה שתי מצוות. לא, זה לא הנושא פה בדף וזה, זה לא נמצא פה בדף מקורות, אבל סתם בשביל ידיעת העניין, ככה מי שזה, הרס"ג מונה רק מצווה אחת. נדמה לי איתה לא תעשה, לא בטוח, כמעט בטוח. זה מפורש בתורה, ולא תחיילו את שם קודשי, זהו, זה כולל הכל. אז הרמב״ם, מה? לא, רק ולא תחיילו. עכשיו, הרמב״ם, כמו שאמרנו, גם אם הם היו בדיוק אותו מצווה, הרמב״ם היה מונה את שתיהם, כי יש מסלול של לא תעשה, ויש מסלול של עשה. אבל, פה, מה שקשה, זה חוסר הסימטריה. זאת אומרת, לכאורה, אם מנית לא תעשה, אז הרי העשה הוא הפוך מהלא תעשה. אז אם ככה, אז אתה צריך, זה צריך להיות בדיוק אותו הדבר. עכשיו, מה זאת אומרת שזה יהיה בדיוק אותו הדבר? זה אומר שגם במצוות עשה, הרמב״ם היה צריך לכתוב, המצווה הזאת כוללת כמה חלקים? שלושה חלקים. שני חלקים כוללים, אחד למות על זה, שתיים, לא לעשות עבירות ולעשות מצוות לשם שמיים. עכשיו, את תגידו שזה, תגידו, מי המחה שהרמב״ם בכלל סובר שזה גם מצוות עשה? אז אם מישהו לא זה, אז לא מאמין שזה זה. אז תראו בעמוד הבא. בעמוד הבא, בהלכות יסודי התורה, אותו פרק ה', זה הפרק המרכזי שם, בהלכה י', כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצוות האמורה, בשעת נפש להכריז אחרי זה מחלל את השם. חילתה את שם אלוהיך. אם זה בעשרה, אז בערבים. וכן, שימו לב, כל הפורש מעבירה, או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא. כי מניעת יוסף הצדיק מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. זאת אומרת, כשאדם קם בבוקר, ומניח תפילין לשם שמיים. לא כדי שמישהו יראה אותו, ולא בגלל שיהיה לו שידוך יותר טוב, ולא בגלל שהחבר'ה יגידו, וואו, איזה צדיק, ולא, שום דבר. פשוט קם בבוקר ועושה את המצווה לשם שמיים, כי השם ציווה. אז לידיעתכם, הרווחתם עכשיו כל יום עוד מצווה. לא רק אחת, מן הסתם יש עוד מצוות כאלה שעושים. הרמב״ם לקח את הדוגמה הכי קיצונית, כן? שאדם פורש מעבירה בגלל שקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לא משום סיבה אחרת, כמו יוסף, אף אחד גם לא רואה אותו, כן? רואים אותו, אז הוא עושה את זה כלא נעים, ומה יגידו, וזה, זה, יוסף אף אחד לא ראה אותו, הוא יכול לעשות משהו בראש לו, לא היה כתוב אחר כך ברכילויות, במדור של הזה, אף אחד לא היה יודע מזה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. סיבה היחידה שהוא פרש זה שם שמיים כקדוש ברוך הוא ציווה, והוא עכשיו ישירות עם הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מקדש את השם. זאת אומרת, וגם בהלכה יהודה א' לא צריך לקרוא אותה, הרמב״ם כותב את אותו הדבר על הדרגה השלישית, כן? הדרגה השלישית של מי שמחלל את השם כי הוא הולך ארבע עמות בלב, אותו הדבר בצורה חיובית, הרמב״ם, אומר הרמב״ם, מי שעושה מעשה שהבריות אומרים, וואו, זה דבר מדהים זה קידוש השם. זאת אומרת, שגם במצוות, גם במצוות עשה, משום מה זכור לי, לפעמים אתם מכירים את הדברים האלה, שנחרט לך פתאום איזה סיפור כזה מפני עשרות שנים, נכנס לשחה בראש, במוח ולא יוצא. אחד הילדים שלי שהיה ממש, לא זוכר איזה כיתה, ו' או משהו כזה, בית ספר עצמונה עוד בגוש, הרבה שנים, אז הביאו להם יום אחד איזה מבחנים, מבחני הדסה, לא יודע, זה מבחנים כאלה חיצוניים, ובאו שם איזה שניים, שלושה חבר'ה ממכון הדסה, חילקו להם טים וזה, וכולם ענו על הדברים. איך שנגמר הדבר הזה, אז כל הילדים החזירו את העת או את העיפרון, שמו אותו ככה על השולחן של המורה, כאילו איפה שה... וזוכר שמישהו מהילדים בא הביתה, סיפר, סתם סיפר כזה לפי תומו, לא באיזה ילד, לא יותר מדי, זאת אומרת שהחבר'ה האלה מהמכון הדסה הזה היו בשוק. כאילו ממש היו בשוק. אז הם שאלו אותם, לא יודע, זה שמישהו שאל אותם, תגידו, למה, אתם נראים כאילו, אתם פה, הם אומרים, לא קרה לנו בחיים, בחיים, אנחנו, כל יום אנחנו בבית ספר אחר, אנחנו נותנים את זה, בחיים לא קרה לנו, שהחזירו את האפרונות ל... אמרו למה, כי, מה, ברור, לוקחים אותם, כאילו, קיבלת, אתה לוקח, לא, לא בגלל שכאילו אתה, לא יודע, רוצה איזה לגנוב מי יודע מה, אז אתה מבין, כאילו, ילד מבין, נתנו לו איזה עת או עיפרון, ילד, לוקח את זה, הוא לא... הוא אומר, שמה כל הילדים, לא יודע, לא יודע אם זה המורה אמר להם או שהם, לא יודע, שהם עשו מעצמם, אבל הם החזירו. זה היה, כאילו, הם היו כאלה, אמרו, וואי, זה התנהגות כזאת, כאילו, היה איזה משהו, סתם, אני אומר, לפעמים יש דברים, כאילו, אתה עושה, ובאמת מי שמסתכל, אומר, וואו, כאילו, תראו, התורה, האמונה, האנשים האלה שקיימים מצוות, זה באמת הופך אותם לאנשים יותר מוסריים, יותר טובים, יותר זה. אז בקיצור, אז זה ברור שזה גם, זה גם, זה גם בעשה, אז אם כן, חוזרים לרמב״ם, אז הרמב״ם במצוות עשה, היה צריך לכתוב, זה כולל שלושה חלקים. אחד, למות, אחד, אם צריך, אז למות. שתיים, זה לעשות מצוות לשם שמיים. שלוש, לקדש את השם בחיים. עכשיו, הרמב״ם משום מה, במצוות עשה, הוא כתב רק את החלק הראשון, רק את החלק של המסירות נפש, שבני ישראל מצווים בכללם, ובמצוות לא תעשה, שמה פתאום הוא העריך גם בשני החלקים הנוספים. אז למה? מה, חורה, מה ההבדל? אז ההסבר הדבר הזה הוא מאוד פשוט, פשוט רק לראות דרשה אחת של חז"ל, גם כן המקורות פה לא מסודרים טוב, אז זה נמצא מבחינתכם בעמוד השני. העמוד השני בצד שמאל, ספרה פרשת אמור, פרשה ח', משבצת מלבן קטן כזה, אומר ככה, ולא תחללו על הפסוק הזה, ולא תחללו את שם קודשי, שומע אני ממשמע שנאמר ולא תחלל אמור קדש, כשהוא אומר ונקדשתי, מסור את עצמך וקדש מי. יכול ביחידי? תמוד לומר, בתוך בני ישראל המרובים. אז תראו איך חז"ל ואיך הרמב״ם, כפי הנראה, מאוד מתאים לו ללמוד מדרשי חז"ל. מה הפסוק אומר? הפסוק אחד, הכל נמצא שם. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל. בעצם חז"ל באו ואמרו, איזה מילה פה בפסוק מיותרת? איזה מילה לכאורה מיותרת? ונקדשתי. הרי כתוב, ולא תחללו את שם קודשי, אז מכלל לאו, מה אתה שומע? אתה שומע אין. זאת אומרת, אם כתוב לא לחלל את שם קודשי, אז אומר הספרה, אמור מעתה, קדש. זאת אומרת, לא צריך, שוב, התורה לא, אם כתוב לא תחללו את שם קודשי, אז זהו. אז למה כתוב עוד פעם ונקדשתי? אומר הספרה, מסור עצמך וקדש שמי. אופה. זאת אומרת, באיזה מילה בפסוק התחדש העניין הזה של למסור את הנפש, הקדוש שלהם? באיזה מילה בפסוק? זה התחדש ונקדשתי. זאת אומרת, שעל מה מדבר ולא תחללו? לא על מסירות נפש, אלא על מה? על מה מדבר ולא תחללו? אם לא על מסירות נפש? על שני החלקים האחרים. זאת אומרת, ממש פשט, לא, 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 אני בטח לא אומר כלום, וגם חזל כמעט לא אומרים כלום, רק מסבירים לך את התורה, אומרים לך ככה. ולא תחללו את שם קודשי, פשט הפסוק על מה מדבר, לא על למות. בכלל לא מדבר על למות. כאילו, תראו, צריך להבין שלמות הקידוש השם זה חידוש עצום. זה חידוש עצום, לנו זה נראה, לא יודע אם טוב או לא טוב, אבל זה נראה לנו כבר כאילו, כנראה אחרי כל האלפי שנים האלה שאנחנו מתחנכים על קידוש השם, זה נראה לנו כבר, אבל זה, אבל באמת שאתה חושב על זה בצורה הגיונית, אז באמת, חזק שהם רואים ולא תחלו את שם קודשי, מה שלהם עולה מול העיניים, זה להגיד לנו, חבר'ה, כשאתם חיים את היום יום שלכם, אל תחיילו את השם השם. מה זה אומר? זה אומר, כמו שראינו, דבר ראשון, לא לעשות מצוות, עבירות להכיס, ולא לעשות מעשים, שאנשים שהם רואים אותם, זה מחלל את השם, זה הפשט שחיול השם. מה זה הפשט שחיול השם? שהבריאות אומרות, מה, תראו, פלוני, איך הוא מתנהג? וואו, תראה, זה הדתיים האלה. כן, צורך העניין. לא תמיד זה נכון, אבל לפעמים זה נכון לצערנו, כן? מה, זה אדם מאמין, אדם דתי, ככה הוא מתנהג? זה חילול השם. מה ההפך שלו? תדעי. מה זה ההפך? ראינו. תעשה מצוות לשם שמיים, לא בשביל שיקולים, תתנהג בצורה חיובית שרואים אותך, אומרים, וואו, זה מצוין. אז למה התורה עוד פעם אומרת, ונקדשתי? ונקדשתי, זה חידש את מה? מסור עצמך וקדש שמי, כי אחרת זה מילה מיותרת, זה כבר כתוב. יוצא שבעצם ראה רמב״ם את הספרה הזאת ואמר לעצמו, טוב, אם ככה, אז בעצם במצוות חילול השם, באמת המקור בתורה לעניין הזה שלא להתנהג בצורה לא זה, לא לעשות עבירות לאחיס וכו', זה נמצא בה ולא תחללו. איפה התחדש הסיפור? מה?
קידוש השם,
חילול
השם נמצא בבינות
החיים. נכון, נכון. עכשיו, והקידוש השם נמצא בבינקדשתי. אז שהרמב״ם, וזה, זה מחילה כאילו על הציונים, תמיד אני מרגיש כזה קצת לא נעים, כאילו להגיד על הרמב״ם איזה מדהים ואיזה נפלא ואיזה מדויק ואיזה מחשבה, כאילו, אבל בכל זאת, זה פשוט, זה כל פעם מחדש, זה, אותי זה, זה עושה לי משהו מבפנים, שהרמב״ם כל כך מדייק בעקבות חז"ל. אז כשהוא בא למנות המצוות, אז כשהוא בא למנות את מצוות העשה, הוא אומר לך, תראה, הוא רוצה בכוונה להגיד לך, מצוות קידוש השם בעצם, באמת ככה התורה חידשה, בעיקר היא חידשה את זה על המות. ונקדשתי, אמור מכאן, מסור עצמך וקדש שמי. זה התחדש במילה, ונקדשתי שזה מילה חיובית, כן? ונקדשתי בתוך בני ישראל, מסור עצמך וקדש שמי, כלומר, תקדש את השם אם תזדקק, אם יאימו אליך וכל, אז תקדש את השם. עכשיו, כשהרמב״ם מגיע למצוות חילול השם, אז עכשיו הוא בא ואומר לך, רגע, המצווה הזאת בעצם היא יותר רחבה. יש בה שלושה חלקים, והחלקים בעצם הכי טבעיים שלה, נקרא לזה, הכי פשוטים שלה, זה החלק השני והשלישי. ששם התורה אמרה, ולא תחיילו את שם קודשי, כלומר, תתנהגו כמו שצריך, ותעשו, אל תעשו עבירות להכיס. אבל חוץ מזה, זה גם נכון שאחרי שהתורה אמרה ונקדשתי, אז ברור שלנקדשתי הזה יש גם את הצד ההפוך. מה הצד ההפוך? לא לחלל את שם השם, אם חליל האדם צריך למות על קידוש השם, והוא לא מת על קידוש השם, אז ברור שמה הוא עושה? ההפך מקידוש השם, זה חילול השם. אז שהרמב״ם מסודר, אז כשהוא הגיע לחילול השם, אז החלק הראשון הוא המקביל למצוות קידוש השם, אבל הוא הפוך. מצוות קידוש השם זה בצורה חיובית, אדם שמוסר את שמו על, כן, מוכן למות הזה, אז הוא קיים את המצווה, ובמצוות לא תעשה, זה הצד השלילי, שאם חליל האדם לא עמד בניסיון הזה, אז הוא חילה את השם. אחר כך, החלק השני והשלישי, הם בעצם החלקים הכי בסיסיים של מצווה חילול השם. אז אם כך, אז אז יוצא, סכם את החלק הזה, יוצא קודם כל שאם היינו שואלים בהתחלה, מצוות קידוש השם זה בחיים או במוות? אז קודם כל התשובה היא כמובן גם וגם. לפי הרמב״ם זה גם וגם. וביד החזקה רואים את זה בצורה ברורה. זאת אומרת, בספר המצוות, צריך להבין שספר המצוות, דיברנו על זה גם הרבה פעמים, לא ניכנס לזה. הרמב״ם זה לא היד החזקה. זאת אומרת, בספר המצוות הרמב״ם מצלם כאילו את התורה. ולכן שם אנחנו נוכל לראות את ההבדלים, איך התורה הביאה את המצוות. בספר המצוות שם נוכל לראות את זה. כשזה מגיע ליד החזקה, אז כבר אתה רואה את זה בצורה מאוד ברורה. ברמב״ם יש מצווה לקדש את השם בחיים, ולא לחלל אותו בחיים, ויש מצווה לקדש את השם לא עלינו, גם כשזה, וגם בחיים, גם במוות, בשניהם זה נכון, אלא שהנושא של החיים בתורה יותר נמצא בצד של לא תחללו את שם קודשי, שם התורה כתבה את זה, לא תחללו את שם קודשי, תתנהגו כמו שצריך, אל תעשו עבירות להכעיס, וממילא הצד ההפוך הוא, תקדשו את שם השם, ונקדשתי, הצד הזה של קדושה, זה פה התחדש העניין של מסירות הנפש. מי שמוסר את הנפש, מקדש את השם, כי אומר, הנה, יש דברים, ג' עבירות החמורות, החיים יותר גדולים מהדבר הזה, ושווה למות על זה, כי בטווח של הנצח, כמובן זה ההסבר הרוחני, זה לא פה המקום להיכנס, אבל ברור שבמשפט אחד, זה ההסבר, שיש עבירות שהן כל כך חמורות, ששווה אפילו פיזית שאדם יפסיק את החיים שלו, כדי שהערך הנצחי הזה ימשיך להתקיים, שזה דבר, אני אומר בסוגריים, בדבר שצריך הרבה, היום הוא צריך הרבה הסברה, כיוון שהיום כאילו מקדשים, לא כאילו, זה דבר טוב, מקדשים את החיים כאילו כמעט בכל מחיר, אין משהו שעומד מול החיים וכו' וכו'. בסדר, זה כשאין תורה, כשאין אמונה, אז באמת אתה כאילו אתה אומר, מה יכול להיות יותר מהחיים, מה? בסדר, אז תעבוד עבודה זרה פעם אחת, אז פעם אחת, זה לא ברצונך, הכריחו אותך, אתה לא, מכריחים אותך עכשיו, אז פעם אחת, עבור עבירה, חלה עליו שבת אחת, יש שיחי שבתות הרבה, והחיים, קדושת החיים וכו'. אז שזה באה התורה ואומרת, זה הכל נכון, עד שמדובר על דברים כמו, שלושת העבירות החמורות מצד אחד, או כמו כמובן מלחמה, שזה התורה לא צריכה להגיד, כי המהות של מלחמה זה שמוסרים את הנפש. זאת אומרת, זה לא כמו העבירות האלה, צריכים להגיד לך, שמה, זה עבירה פרטית אחת, פתאום יום אחד נופל עליך איזה גוי, אומר לך, שמה, אתה עכשיו מצווה לך להמיר את דתך, אתה לא מוכן, צריך למות על זה. מלחמה, כל המצווה של מלחמה זה למות, בשביל מה? בשביל להרוג את המלאק או ליישב את לכבוש את ארץ ישראל ולזכות בה וכולי, זה ערך כל כך גדול מבחינת הנצח של התפקיד של עם ישראל בעולם, ששווה להקריב עליו כמה אנשים פרטיים את הגוף שלהם והנשמה שלהם, ודאי הרוגי מלכות וכולי. בדיוק ראיתי שמישהו מספר על הרב צבי יהודה, שהוא שאל אותו, נהרג חבר מאוד קרוב שלו במלחמה, והוא רוצה לקרוא לבן שלו על שמו. וידוע שלא קוראים על שם אדם שנפטר צעיר, כי זה לא מזל טוב. רצ'ודה אמר לו, מה זאת אומרת, זה הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד מחיצתן, אתה יכול לקרוא לו כאילו, אתה יכול לקרוא לו בשם כמו שהוא, השם שלו, כי זה מדרגה בכלל אחרת לגמרי. אז עד כאן בעניין הזה. בחלק השני של המצווה, אנחנו חוזרים לרמב״ם ספר המצוות, יש משפט מאוד תמוע לכאורה שצריך להבין מה מתכוון הרמב״ם. אני ממשיך מאיפה שעצרתי, כן, שהוא מדבר על חנניה מישאל ועזריה, שהם לא השתחוו לצלם, והיה בזה קידוש שם שמיים, כי היה חרפה גדולה על ישראל שנעדרה המצווה הזאת מכולם, ולא היה שם מקיים אותה, אבל פחדו הכל. זאת אומרת, כולם פחדו מהמעמד הזה מנבוכד נצר, ולכן מה? ולכן הלכו והשתחוו. ורק חנניה מישאל ועזריה לא השתחוו. ואז אומר הרמב"ם, משפט לכאורה מאוד קשה. ולא נצטוותה מצווה זו, אלא למעמד הגדול ההוא, שפחד ממנו העולם כולו, והיה בו ראוי שיפורסם הייחוד ויגלה ברבים בעת ההיא. ויעד השם על ידי ישעיהו שיהיו בהם ילדים, ילדים זה הכוונה לחיים שבע עזריה, כן, לצעירים, כן, שלא יפחידם המוות, וימסרו נפשם, ויפרסמו, ויחזקו האמונה, ויקדשו את השם ברבים, וכו' וכו'. אז מה כוונת הרמב״ם? שלא נצטוותה מצווה זו, אלא למעמד הגדול ההוא שפחד ממנו העולם כולו. מה זאת אומרת? מה, מצוות קידוש השם, אז עכשיו זה כאילו בכלל עשית פה בלגן עכשיו עם כל המצווה הזאת. כי מהמשפט הזה נראה שמה, שמצוות קידוש השם זה רק אם אתה נמצא עכשיו בסיטואציה כזאת, כמו שהם היו, ומביאים פה אנשים מכל העולם, ובא איזה מלך גדול, ומצווה לכולם לכרוע לפני הזה, אבל מה, לפני רגע אתה אמרת אפילו הפרסיה לפי הרמב״ם היא לא, גם אם גוי בא לא במעמד גדול ומצווה לעבור להכיס, מקווה, אז אפילו, בקיצור, מה מתכוון הרמב״ם? אז אבל האמת שההסבר הוא מאוד מאוד פשוט והוא מעניין, הוא מעניין פשוט, כי זה שופך איזה אור על כל הסיפור הזה של חנניה, מישאל ועזריה. כי האמת היא שזה כתוב, זה כמעט רמוז כבר בתוך, הרי הסיפור הזה של חנניה ועזריה, הוא חז"ל מדברים עליו, כן? בגמרא מפורסמת בפסחים, תראו בצד השני של העמוד, אז הגמרא אומרת תשמע, עוד זאת, מי שלומד אף יומי עבר את זה, דרש תודוס ישרומי, מה ראו חיים שבע עזריה שמסרו את עצמם קדושת השם, כבשן האש, נשאו קו החומר מצפרדעים. ומה הצפרדעים שהם מצווים קדוש השם? כתוב, ועלו באו בביתך, ותנוריך ומשארותיך, הם מתי? המשארות אל התנור. כשהתנור חם, אנו שמצווים קדושת השם, על אחת כמה וכמה. כן, אז זו דרשה מעניינת, מוזרה כזאת, קצת כאילו... חנניה, מישאל ועזריה, הם מה ראו שהם מסרו עצמם הקדושת השם. ככה, ואז צריכים להגיד פה איזשהו קו החומר שהם עצמו. עכשיו, כל הראשונים צריכים לראות פה, התוספות על המקום, אומר, פירש הקונטרס, מה ראו שלא דרשו וחי בהם ולא שימות בהם? זאת אומרת, כאילו, כולם צועק, כולם נדרכים למילים מה ראו. כשאתה אומר מה ראו, זאת אומרת שמה עומד מול זה? שבעצם לא היו צריכים לעשות את זה. זאת אומרת, אם אתה שואל, כאילו אתה שואל, תגיד, למה הם עשו את זה? כי הם אמרו, צפרדעים, זה. זאת אומרת שהם לא היו צריכים לעשות את זה. למה לא היו צריכים לעשות את זה? אומר, לכאורה, כתוב, חי בהם. אז זה לא פשוט למות. יש לך איזה התלבטות לפני שהם מתים, כי בדרך כלל הכיוון בתורה מה זה? זה וחי בהם. ואז אומר התוספות, וקשה, דעה הפרסיה אהבה, ולכולי אלמה בפרסיה חייב למסור עצמו, אפילו על מצווה קלה. זאת אומרת, אז מה היה להם בכלל, מה היה פה להתלבט? הרי יש שם הרבה אנשים, אז בפרסיה אין שאלה, לא בפרסיה יש עוד שאלה, אבל... אז אומר רבנו תם, אז תירוץ אחד הוא אומר שהצלם שהוא עשה היה לו עבודה זרה. אז זה הרבה מקשים מזה, לא ניכנס לזה, יש הרבה הוכחות שזה לא היה ככה, לכן הם התלבטו, כי באמת זה לא היה עבודה זרה, אלא לפי הדעה הזאת, ולכן היה להם התלבטות. ותדלגו עוד כמה שורות הלאה, ואז אומר, ורי מפרש, אתם רואים בשורה השלישית מהסוף, ורי מפרש, מה ראו שלא ברחו? שהרי קודם המעשה היו יכולים לברוח, כמו שעשה דניאל, כדאמר בפרק חלק. אומר לי, באמת זה כן היה עבודה זרה ממש. ואז, לכאורה, אם זה עבודה זרה ממש, וזה פרסיה, ומכריחים אותך, אז אין שאלה. אין פה שאלה של וחי בהם. פה לא צריך כל וחומר, לא צפרדים ולא שום דבר. פשוט ייכנס. אז מה הסיפור? אומר, היו יכולים לברוח. מבעוד מועד. לא רק שצריך, לא רק שמותר, נגיד ככה, לא רק שמותר, אלא לכאורה, אפילו צריך. מאיפה אני יודע את זה? כי הרמב״ם עצמו, בדף הראשון, לברוח, צריך לברוח. תראו ברמב״ם, בפרק ה' הלכה ד', לא נראה את כל הזה, כי הרמב״ם כותב, אם זה היה בעשרה, קידש את השם ברבים, זה הרוגי מלכות, וכו' וכו', ותרוצו לסוף ההלכה הזאת, אומר ככה, אבל אם יכול למלא את נפשו ולברוח מתחת יד המלך הרשע ואינו עושה, הנה הוא ככלב שב על קיאו, והוא נקרא עובד עבודת כוכבים במזיד, והוא נטרד מן העולם הבא ויורד המדרגה התחתונה של הגיהנום. זאת אומרת, זה כבר הופך את זה להרבה יותר מורכב. כי מה? כי אם אפשר לברוח, אומר לך הרמב״ם, אתה יכול לברוח, תברח, אתה לא... זה מתכתב עם מה שאמרנו, כאילו, החיים בסוף הם יותר גדולים מהכל. מתי צריך למות? רק שהגעת, זהו. הגעת עכשיו לקצה, אומרים לך, אין לאיפה לברוח, זהו. אין לאן לברוח, כמו שאומרים. אתה פה, או שזה, או שאתה עובד עבודה זרה, או שאתה זה, או שהורגים אותך, מה אתה עושה עכשיו? אבל אתה יכול לברוח לפני? אז זהו, בוא תיכנס לזה, יש לך עוד חיים ארוכים, תעשה הרבה קידוש השם, שמה אתה מחפש את הסיפור, לא צריך לחפש את הסיפור הזה. זה רק אם נקלעת לתוך הסיפור הזה, אתה יכול לא להיקלע לזה בכלל, תברח. אם ככה, דברי הרמב״ם עכשיו יכול להיות שמיושבים בצורה פשוטה, כי מה הרמב״ם אומר? המציאות היחידה בעולם שמה? שאתה לא צריך לברוח. כאילו, בוא נגיד ככה, שמותר לך לא לברוח. ואתה יכול להיכנס במודע לתוך מציאות ש... אתה הולך למות, מתי זה? זה רק פעם אחת בעולם יכול להיות דבר. רק פעם, כאילו, תיאורטית, יכול לקרות עוד פעם, כנראה שלא יקרה, כנראה שהמציאות הזאת בהשגחה בעולם, מעמד כזה, שהמלך של העולם, המלך המרכזי בעולם, מכנס נציגים מכל האנשים בעולם, שם שם פסל של עבודה זרה, ורוצה לראות שכולם, אחד אחרי השני, כולם, וואו, כאילו, זה הקצה של הקצה של, של מבחן האמונה בעולם, זהו, כל הדתות פה, וזהו, כן או לא, איפה אתם? זה הסיפור. עכשיו, איפה אנחנו יודעים שבאמת זה היה הסיפור? אז האמת היא שזה מפורש במדרש שיר השירים, עיתון סיים גם, תראו שוב בעמוד השני שם, קצת כמה שורות, משהו כמו 6-7 שורות. חנניה, מישאל ועזריה, הם היו השלושה מישראל. עמדו ומיחו על עצמם ולא עבדו עבדות כוכבים. הלכו להם אצל דניאל, אמרו לו, רבנו דניאל, נבוכדנצר העמיד צלם, והפריש מכל אומה שלושה שלושה, ולנו הפריש מכל ישראל. מה אתה אומר לנו? נסגוד לי או לא נסגוד לי? יכולים לשאול את דניאל, תגיד, ללכת על זה או לא? אמר להם, הנה הנביא לפניכם, תלכו אצלו, הלכו אצל יחזקאל. אמרו לו, כמו שאמרו את דניאל, נסגוד או לא? אמר להם, אני מקובל מישעיהו, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם. מה זה אומר? מה אומר להם יחזקאל? חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. אז במילים אחרות מה אומר להם? תגידו, עכשיו אתם פה, מה אתם שואלים אותי שאלה? תבריחו מפה, הוא לא... הוא אמר לכם, תבואו, אבל זה לא עכשיו אתם פה. אתם יכולים, איזה, אז תבריחו מפה, ומה אתם צריכים... אמרו לו, מה הדבי? מה אתה רוצה? נקרא את זה ישר בתרגום. שיהיו אומרים, עדן צלמה, כן, הצלם הזה, סגדו לו כל האומות. אמר להם, ומה אתם אומרים? ומה אתם אומרים? אומרים, אנחנו רוצים שניתן בו פגם, שנהיה שם ולא נסגוד לי. ואת כאילו, הם אומרים לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה שכל האומות יסגדו שם, ואז מישראל, לא יודע, או שיהיו אחרים שיעבדו, או שיגידו על הפחדנים היהודים האלה, רק ראו פה שהולך להיות איזה משהו כזה, מה עשו? ברחו! אז מה, אז זה מה שאתה רוצה? אז הוא כאילו שואל אותה, ומה אתם רוצים? אז הם אומרים לו, אנחנו שואלים אותך. טוב, אמר להם, אם כדעתכן, המתינו לי עד שמלך בגבורה. אמרו, תשמעו, זה גדול עליי. אני אומר, ישאל את הקדוש ברוך הוא, זה יחזקאל, זה נביא. באו אנשים מזקני ישראל, זה פסוק, ביחזקאל כף. באו אנשים מזקני ישראל, דרוש את השם, וישבו לפניי. ומי היו אלה? חנניה, מישאל ועזריה. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, הם רוצים ליתן נפשם, הקדושת שמך. מתקיים אתה עליהם או לא? אמר לו, איני מתקיים עליהם. שנאמר, בן אדם דבר את זקני ישראל, אמרת עליהם, על ידרוש אותי אתם באים? לאחר שגרמתם לי להחריב ביתי ולשרוף היכלי ולהגלות לפניי, אחר כך אתם באים לדורשני? חי אני מדרש לכם. מה התשובה שהקדוש ברוך הוא? אני לא? מה? לא מגיע להם. כל הדור פה עכשיו עובד עבודה זרה, אז עכשיו הם באים פתאום, לא. באותה שעה בחי יחזקאל, ואמר, ואי לשוני ישראל, עבדה שירית יהודה, שלא נשתער אל אלו בלבד. ויהי באים בבני יהודה, דניאל, חניה, משה ועזריה, וזאת תשובה באה להם, ואבי בכי ועזיל, הולך יחזקאל, כולו בוכה מהתשובה. כיוונת, אתה, אמרו לו, מה אמר הקדוש ברוך הוא? אמר להם, איני מתקיים עליכם. אמרו לו, בן מתקיים, בן שאינו מתקיים, אנו נותנים נפשותנו הקדושת שמו. תדע לך שהוא כן, שעד שלא באו אצל יחזקאל, אמרו לו, לא חשכין, אנחנו עדן הפתגם להתאבותך, אין איתי, אלא הנה דיאנה פלחין, יכול לשזבותנה. מה זה יכול לשזבותנה? יכול להציל אותנו. כלומר, כשהם באו פעם ראשונה, אז מה הם אמרו ליחזקאל? אמרו לו, תשמע, אנחנו נלך על זה, ומה? הקדוש ברוך הוא כבר בטח כבר יציל אותנו. אז בוא, יהיה, נרוויח פעמיים, גם יהיה קידוש השם, וגם. בפעם השנייה, לאחר שבאו ליחזקאל ושמעו את התשובה, אמרו לנבוכדנצר, ואין לא ידיע לאבי מלכה, בן מציל, בן לא מציל, ידיע לאבי מלכה, דילוח לא יתן הפלחין, ולא נסגוד. מן דנפקי בן גבי די יחזקאל, נגלה הקדוש ברוך הוא ואמר לו יחזקאל, מה אתה סבור שאני מתקיים עליהם? מתקיים אני עליהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה להם מבחן. והוא אומר ליחזקאל, תגיד להם שאני לא מתקיים עליהם. ואז הוא רוצה לבדוק, אם הם באמת, באמת, באמת הולכים עד הסוף, באמת לא מעניין אותם כלום, והם הולכים באמת לסור את הנפש, לא משנה מה יקרה. והם אכן עומדים בזה, ואז הוא אומר, יחזקאל, אם הם באמת ככה עד הסוף, מה שאמרתי לך, זה לא, אני אציל אותם, והם לא יודעים את זה. הם כבר, כשהם אומרים לנבוכדנצר תשובה, הם אומרים לו, אנחנו פה בשביל עד הסוף. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו אירוע, באמת בקנה מידה עולמי, שגם אפשר לראות את זה מזה שהרמב״ם לא כותב את זה ביד החזקה. הרי תמיד אנחנו שואלים את עצמנו, משהו שהרמב״ם כותב בספר המצוות, האם זה מופיע ביד החזקה או לא. ב-98% מהמקרים זה מופיע. מדי פעם יש דברים שלא מופיעים, ואז צריך לתת להם איזה הסבר למה הם לא מופיעים. ויש לזה הסברים, כי ספר המצוות הוא ספר יותר רחב מאשר ספר, הוא לא ספר הלכה. אבל עדיין אנחנו מחפשים תמיד את הדברים. פה, כמובן, אנחנו לא מוצאים איזה הלכה שיהיה כתוב ברמב״ם. אם יהיה איזה אירוע כזה, הרמב״ם מבין, כנראה, הרמב״ם כנראה הבין שזה, בהנהגה האלוקית, זה משהו שקורה כנראה פעם בהיסטוריה, סיטואציה כזאת, היא קרתה כבר. והרמב״ם בספר המצוות, כשהוא רוצה, איך הייתי אומר, להסביר את המצווה הזאת באמת לעומק, ולהסביר לך כאילו מה, איזה עוצמה יש במצווה הזאת, אז אומר לך הרמב״ם, הוא לא אומר לך את זה עכשיו, שזה גדר מצוות קידוש, קידוש השם, הוא הסביר אותה לפי הגדרות שראינו, פרסיה לא פרסיה, למסור את ה... אומר הרמב״ם, ולא נצוותה המצווה הזאת, כלומר, מתי הפעם היחידה שיש לך מצווה לא לברוח, בדרך כלל אתה צריך לברוח, אתה יכול בכלל לברוח, תברח. כשאין ברירה וכבר יצא בפנים, עכשיו אני אומר לך את ההלכות שלפעמים, זהו, לפעמים יש רגע האמת כזה שצריך למסור את הנפש. אתה יכול לברוח, תברח. יש פעם אחת בהיסטוריה, כנראה, שהיה מותר לא לברוח, עד כדי כך, למרות שהקדוש ברוך הוא אמר, לא, ובכל זאת עשו כן, זה שיא השיאים של ההפוך מה... כאילו, לא רק שלפי ההלכה הם אמורים לברוח, ולא רק שיחזקאל אומר להם תברחו, ולא עזוב זו, אלא גם הקדוש ברוך הוא אומר להם בעצם לא. והם מבקש, כאילו שואלים, ואומרים לא. ובכל זאת הם נכנסים. כי פה יש איזה מין מבחן אמונה שהם אומרים, אין מצב שאנחנו עומדים ליד מצב כזה, כל העולם יהיה פה ויגידו ליהודים, אלה פחדנים, לא רצו פה לזה, אבל תכלס, אם הם היו פה, הם היו משתחווים כמו כולם. אז מה עשינו בזה שברחנו? אז כאילו היינו שם, משתחווינו. לא, זה אותו דבר בעצם, תכלס. לכן הם אומרים, אם אנחנו רוצים באמת להראות לכל באי העולם שיש מי שאמונתו בקדוש ברוך הוא היא בלתי זה, היא נצחית, היא לא מפחדת מהמוות, זה האירוע. ואז הקדוש ברוך הוא, זה שהוא מציל אותם, אז זה בכלל כאילו כמובן עוד יותר יוצר פה איזה, באמת איזה קידוש השם עצום, שהוא היה גם באותה מידה גם אם היו מתים, כי אם היו מתים בקידוש השם, ולא מוכנים להשתחוות לצלם, אז זה, אבל אם עוד אחרי כל זה, עוד מנסים להכניס סתם כבשן האש, לא יודע מה, ולא קורה שום דבר, זה בשביל בשביל הייתי אומר בשביל הדרשנות, ראיתי מפרש שאומר, מי שירצה ייקח את זה, מי שירצה שלא ייקח את זה. אחד המפרשים אומר ש יש דיוק בפסוק שכשאספו את הצפרדעים בסוף לא כתוב תנורים. זה אני חושב שאפילו נמצא פה אולי או לא נמצא פה. לא, זה לא נמצא פה. אז ראיתי את זה באיזשהו דף מקורות אחר שיש לי. כל פנים, תכלס כתוב, חזל דורשים שהצפרדעים שנכנסו לתנורים לא מתו. שומעים? כלומר, כי הרי בסוף כתוב, ויאספו, כל הצפרדעים מתו, ואספו אותם, חומרים וכו'. יש שם איזה דיוק בתורה, שזה דיוק בתורה, שהצפרדעים שנכנסו לתוך התנורים, שהם הראשונים שאמורים להישרף, הם לא מתו. אז הוא אומר אותו מפרש, החניה מישאל והזריה, הם עשו קו החום במצפרדעים, אמרו, אם הצפרדעים, שהם לא מצווים מקידוש השם, והם נכנסו בכוח, הייתי אומר, האינסטינקט, זה לא סתם אינסטינקט, יש ספר שנקרא בקור המהפכה המדעית, כתב אותו פרופסור אהרון קציר, לימים הוא היה נשיא מדינת ישראל כמה שנים, ובתוך הספר הזה הוא מביא שיש בטבע דבר מדהים, יש נמלים, לא זוכר אם הם לבנות או אדומות, אבל כשיש להקה של נמלים, שכשהם מגיעים למכשול של, של אש או משהו כזה, של איזה מה?
מים,
לא יודע מה, אז הם פשוט מוסרות את הנפש, זאת אומרת, כל אלה שעורכות ראשונות פשוט נשכבות על ה... כבר מזמן פעם היה לי את הספר הזה, ואני לא יודע אם כל המעברי דירה זה נעלם לי, אז שם היה מסומן לי, תמביא את זה לפעמים, זה, הם, כל השכבה הראשונה הולכת, ומה שנקרא, הם דורכים עליהם, כל השאר דורכים עליהם, והם מוסרים את הנפש. הוא מדבר על האינסטינקט של החי, כלומר, שבחי יש אינסטינקט של מסירות נפש. זה דבר מדהים, זאת אומרת, כאילו, כלפי מה שדיברנו קודם, שכאילו היום בעולם המודרני, מה פתאום מסור את הנפש? מה פתאום שהפרט יקריב את עצמו על הכלל, אין דבר כזה וכו'. אומר לך, תראה, יש, גם בטבע, שאפשר ללמוד הרבה דברים ממה שיש בטבע, גם בטבע לפעמים מבינים שבשביל להציל את כולם, אז חלק צריכים להקריב את עצמם, אחרת בסוף, הרי מה יקרה אם לא? אז בסוף כולם, לא יודע, יתבעו או יישרפו, לא יודע מה. אז חלק מוסרים את עצמם כדי שאחרים לא... זה. אז אני זכרתי בזה בהקשר של הצפרדעים. הצפרדעים לכאורה איזה הבנה יש להם? למה שהצפרדע תלך לאש ולא תנסה עם מריחה? הרי יודעת אז היא תברח משם. אלא יש להם איזה אינסטינקט שאומר, כאילו, עכשיו זה זמן ש... כן, יכול להיות שאני אמות, אבל זה לטובת, לא יודע אם זה לטובת הצפרדעים, החברים שלי, או לטובת... לטובת העולם, כן, לטובת זה שעם ישראל יצא ממצרים. זה, לא יודע, יש איזה אינסטינקט בטבע ל, 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 ל... אז קודם כל האינסטינקט הזה הוא העומק של הקל וחומר. זאת אומרת, תעזבו רגע את ה... את ה כאילו, אותו דרשן אומר, תשמע, הם הכירו את חזל שאומרים שהצפרדעים לא מתו, אז הם אמרו, וואלה, אם הצפרדעים גם, שנכנסו לתוך התנורים, הם בטח לא ידעו שהם לא ימותו, והם בכל זאת נכנסו ומתו, אנחנו, שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו בטח נצא מפה חיים. בסדר, זה אפשר אמרתי, אפשר לקבל את זה, אפשר לא לקבל את זה, אבל מה שכן, נראה לי, למה חזל בכלל צריכים את כל הסיפור הזה, צפרדעים, מה צפרדעים? תגיד, הם, כמו שרואים במדרש, תגיד שהם רצו למסור את הנפש, על קידוש השם, והם אסרו. אלא שיכול להיות שבאמת, כאילו מה שכן, הם למדו מהצפרדעים, שזה משהו שנמצא, זה חלק מהטבע בעולם, זה גם חלק מהטבע בעולם. אם כל הטבע הנורמלי הזה באמת של החיים, ועיקר זה החיים, וקדושת החיים וכו', אם כל זה, יש בטבע של העולם גם משהו שהוא לא כזה מסובך, הוא לא כזה, הוא לא רק כזה משהו, כאילו אמרנו קודם, זה משהו אלוקי, כן, משהו אלוקי שאומר לך, תשמע, תעבור עבירה כדי... כדי ימות אחד, ימות שניים, אבל האמונה בהשם תחיה בעולם. אז נכון, צריך את ה... ברור שצריך את התורה שתחדש את זה ותגיד את זה ותגדיר את זה בתוך מצוות ובתוך הלכות והכל. זה נכון. אבל זה לא לגמרי כאילו תלוש כאילו, אגיד לך למה זה חשוב, כי לפעמים אתה בא ואתה אומר, תשמע, אתה אומר, את התורה כאילו, היא מנותקת קצת מהמציאות, היא כאילו אומרת דברים שהם לא, כאילו, כביכול, בוא נגיד, נסה להסביר את זה לאיזה אדם, כמו שאומרים, נסה לחשוב על דברים שאתה רוצה להבין אותם טוב, נסה להסביר אותם לאדם חילוני. נסה לראות איך אתה מסביר את הדבר הזה, כל מי שהתנסה בזה אולי קצת בצבא, בזה שאתה צריך להסביר משהו לך, כאילו פשוט אתה צריך להסביר את זה לאדם לא דתי, פתאום זה נהיה הרבה יותר מסובך. כי הוא בא אליך כאילו עם החיים הטבעיים, הרגילים, השכליים, והאומנים, והאנושיים, וזה, ופתאום אתה צריך להסביר לו דברים, שאתה, תשמע, איך אני בדיוק הולך להסביר לו, שקדוש ברוך הוא פה בא ואמר, תשמע, זה כזה חמור ששווה למות על זה, הוא אומר, תשמע, אחי, מה? מה למות? מה, בוא, פעם אחת, תשים את הראש קצת, תכרע לפני הזה, ויאללה, תמשיך הלאה, יש לך עוד הרבה שנים טובות. אני צריך קצת להסביר. אז אני אומר, מבחינה הזאת, הנמלים האלה, הלבנות, או הצפרדעים, מראות לך שזה לא לגמרי, לא נכון, כאילו, בצורה, נגיד, במלחמות, בסוף בעולם. לא מדבר עכשיו על עם ישראל שיש לו מצווה, להילחם על ארץ ישראל. בסוף, מה הטבע האנשים במלחמות בעולם? למה לא כל אחד בורח? כי רק בגלל שלא יודע, חייבים אותו פה, אם הוא יברח, יהיו לו כדור בראש, יכול להיות שחלק זה ככה. אבל יש איזה גם צורה טבעית, יש איזה פטריוטיות, יש איזה הבנה שאנחנו פה איזה עם שצריך לחיות, ואם קמים עלינו, אז אנחנו צריכים, וחלק מאיתנו לא, לא, לא זה, אבל בזכות זה, כמו שאומרים, מותם ציווה לנו את החיים. זאת אומרת, זה לא לגמרי, זה לא נכון שזה לגמרי מופקע שרואים דברים בעולם שלפעמים צריך למסור את, 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 את הגוף, את הצד הגשמי הזה, את הצד החיצוני הזה, צריך למסור אותו כדי שמשהו יותר גדול מזה בעצם ימשיך ויחיה פה לעד. כמובן שהתורה מעמיקה את זה ומביאה את זה למקומות שבאמת בשכל אנושי, אולי לא היינו יודעים להגיד לבד שעד כדי כך צריך למסור את הנפש, שמישהו אומר לך, הגמרא הרי אומרת, אם בא הגוי ואומר לך, אם יש חוק של הגוי שכל היהודים צריכים ללכת עם שרוך שחור או אדום, ובא הגוי ואומר לך, זה נקרא, אז על זה צריך למסור את הנפש. מה זה? לא, כי עכשיו הוא רוצה שתלך עם השרוך הזה, כי היהודים הולכים דווקא עם השרוך הזה, והגויים רוצים שתלך דווקא עם השרוך הזה. למה? לא סתם בשביל הנעת עצמם שהם רוצים עכשיו בזה, אלא כדי להגיד לך, הנה, אנחנו נחליט עליך, אתה לא, אין עליך מישהו שזה. אז אם זה ככה, צריך למסור את הנפש. כלומר, יש איזה רגעים כאלה שהם גדולים מהחיים וכולי. כל פנים, אז זה ככה כמה נקודות צד, בעזרת השם, שבסופו של דבר אנחנו מתפעלים שלא נזדקק לקידוש השם של מוות בשום סיטואציה, אלא יתקיים בנו וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך, ולכן כל הריבונות וכל השליטה תבוא בטוב ולא יהיה צורך בעזרת השם בקידוש השם, אבל אם צריך אז... שרגוח.